על גוף האדם. פודקאסט לילדים. כותב ומגיש דוקטור יאיר פוזניאק. משתתפים דניאל,
יואב
ואילת פוזניאק.
בשנת 1969, כדור הארץ עצר את נשימתו. אחרי 4 ימים של מסע בחלל, רכב החלל הנשר התנתק ממעבורת החלל קולומביה והחל לטוס לעבר פני הירח. ברכב החלל היו שני אסטרונאוטים, ניל ארמסטרונג ובאז אולדרין. מספר שעות לאחר מכן, הנשר נחת בבטחה על פני הירח. ניל ארמסטרונג לבש את חליפת החלל שלו, שמסוגלת להגן עליו על פני הירח, שעליהם אין חמצן והטמפרטורות נמוכות. הוא יצא מדלת רכב החלל וירד לאט לאט במדרגות. הוא דילג לקרקע והעלה ענן קטן של אבק. האדם הראשון שדורך על פני הירח. ניל ארמסטרונג אמר בקשר לכדור הארץ את אחד המשפטים המפורסמים ביותר שנאמרו על ידי אדם אי פעם. זהו צעד קטן לאדם וזינוק ענק לאנושות. לאחר מכן, ניל פנה לאחור ונדהם. עדר ענק של זברו דהר בכיוונו. הוא התחיל לברוח בכיוון השני, אבל היה לו קשה לרוץ, כי כוח המשיכה של הירח נמוך יותר מזה של כדור הארץ. הוא ראה יער גבוה של אקליפטוסים לא רחוק ממנו והמשיך לרוץ. מתחתיו התחיל לזהור שובל של חיידקים מהירים שהראו לו את הדרך ליער. הוא מעד בתוך שלולית קטנה של מים, ושלושה קרפיונים קפצו ממנה בבעלה. ארמסטרונג המשיך לרוץ. מעליו חגו שלושה נשרים שחיכו שהוא ייפול שוב. הזברות התקרבו, ארמסטרונג התקרב ליער, הוא ממש נגע בעצים ו...
רגע. כל זה לא באמת קרה. צורת החיים היחידה שהייתה על הירח באותו רגע היא ניל ארמסטרונג. וקצת אחר כך, האסטרונאוט השני באז אולדרין. זה מעיד משהו על היכולות של האדם, לא? החיידקים קיימים על כדור הארץ למעלה משלושה מיליארד שנים, אבל הם לא הגיעו לירח. אקליפטוסים וקרפיונים קיימים בערך 60 מיליון שנים, אבל הם לא הגיעו עדיין לירח. נשרים קיימים 40 מיליון שנים, והם לא הגיעו לירח. זברות קיימות 4 מיליון שנים, וגם הן לא הגיעו לירח. האדם המודרני, או בשמו המדעי הומו סייפיאנס, קיים בסך הכל 300 אלף שנים. רק כדי שתבינו כמה זה מעט, כדור הארץ קיים 4 מיליארד וחצי שנים. אם היינו מדמיינים שכל הזמן שעבר מרגע יצירת כדור הארץ ועד עכשיו נכנס בחודש אחד, באופן יחסי, זה אומר שבני האדם נוצרו בסך הכל לפני 2.5 דקות. אין ספק שאנחנו ממש מעט זמן כאן על כדור הארץ מנקודת המבט של עולם הטבע. אבל אנחנו, בני האדם, כן הגענו לירח. אנחנו המצאנו מטוסים, חלליות ומחשבי על, בנינו גורדי שחקים ואצטדיונים ענקיים, תכננו תרופות משוכללות והקלטנו פודקאסטים לילדים. אף יצור חי אחר אפילו לא מתקרב ליכולות של המין האנושי. איך הספקנו כל כך הרבה בכל כך מעט זמן? בפרקים הבאים נספר את סיפורו של האדם הנבון, הומו סייפיאנס. וכדי להכיר אותנו, בואו נכיר קודם את המשפחה המורחבת שלנו, משפחת הפרימטים. אנחנו נכנסים לחללית הזמן שלנו וטסים 15 מיליון שנים לאחור, לאפריקה. הגענו ליער גשם טרופי במרכז אפריקה. יער גשם הוא יער שהתפתח באזור קו המשווה של כדור הארץ, והוא מאופיין בהרבה לחות והרבה גשם לצד טמפרטורות גבוהות יחסית. תנאים מצוינים להתפתחות של מגוון שלם של בעלי חיים וצמחים. היי, הנה מישהו מוכר.
מה קורה, דוקטור? למה אתה מפריע לי?
קרלולוס לינאוס?
קרולוס! קרולוס לינאוס, מה קרה? רק לך מותר להיות מדען?
איך הגעת לכאן?
תפסתי טרמפ איתך בחללית הזמן. אתה ממש טיפשון אם לא שמת לב.
מה אתה עושה כאן?
אני כרגע באמצע מחקן מאוד חשוב. יש פה איזה קוף אחד שנראה לי לא ממש שייך. אני חוקר את הסדרה שנקראת פרימטים. הפרימטים הם בעצם רוב היצורים שאתם, בני האדם הטיפשים יותר ממני, קוראים להם קופים. זה ממש לא נכון.
אז איזה יצורים יש בסדרת הפרימטים?
קופים, קופיפים, קופאים, קופקופים, קופקופיקו, קופנים, כפופים, כאלה מין דברים.
זה קצת נשמע לי כמו שאתה מבלבל בשכל והם דווקא כן קופים. ולמה המצאת להם את השם פרימטים?
המושג פרימט זה אומר להיות ראשון. הפרימטים זה יצורי הפרימיום של האבולוציה. הדלוקס, ה-the best of the best. זה בגלל שגם בני האדם הם חלק מסדרת הפרימטים. אני לא חושב שכל בני האדם ראשונים, רק אני. זה קראתי להם ככה בגללי. אני נזר הבריאה, קרולוס לינאוס!
בואו נראה מה חללית הזמן יכולה להגיד לנו לגבי הפרימטים. אז קודם כל, פרימטים הם סדרה במחלקת היונקים שעליה דיברנו בפרק הקודם. זה אומר שהם בעלי חיים שמסוגלים לווסת את טמפרטורת הגוף שלהם, האור שלהם מכוסה שיער או פרווה, יש להם שלוש עצמות באוזן, והם מאכילים את הצאצאים שלהם באמצעות חלב שיוצא מבלוטות מיוחדות. הפרימטים התפתחו לפני כמה עשרות מיליוני שנים, בסוף עידן הדינוזאורים, מיונקים קטנים יותר. הראשונים שבסדרת הפרימטים היו יצורים בעלי גוף לא גדול, פרווה, ארבע רגליים ארוכות וזנב ארוך. אם זה מזכיר לכם קופים, זה באמת לא רחוק מהמציאות. בעלי החיים האלה הסתגלו לשהייה ארוכה על עצים, והיו משתמשים בזנב הארוך שלהם כדי לשמור על שיווי משקל. עוד תכונה חשובה שהתפתחה אצלם, בניגוד ליונקים אחרים מאותה תקופה, היא תזוזה של אחת האצבעות בכף, בכף היד או הרגל, כך שיוצרת זווית של 90 מעלות יחסית לשאר האצבעות. לאצבע הזאת היום אנחנו קוראים אגודל.
דוקטור, אני לא באתי לפה לשיעור חשבון, אני לא יודע מה זה 90 מעלות.
תסתכל על כף היד שלך, קרלולוס.
קרלולוס!
תסתכלו גם אתם על כף היד שלכם. יש לכם ארבע אצבעות שפונות ישירות קדימה, האצבע, האמה, הקמיצה והזרת. האגודל ממוקמת בזווית קצת שונה. אם אתם רוצים, יש לכם אפשרות למתוח אותה קדימה, אבל רוב הזמן היא מצביעה דווקא הצידה. השינוי הזה, בכפות הידיים או הרגליים של הפרימטים, הוא אחד השינויים המשמעותיים ביותר בדרך לאדם, כי הוא אפשר למי שנושא אותו לאחוז בדברים יותר טוב. תעשו ניסוי. שימו כמה חפצים מולכם. עכשיו, תכניסו את האגודלים של שתי הידיים פנימה, כלומר, קפלו אותם לכיוון כף היד. ועכשיו, תנסו להשתמש בארבע האצבעות שנותרו כדי להרים את החפצים. לא קל, נכון? באותה צורה בדיוק, ראשוני הפרימטים השתמשו באגודל הנגדי שלהם, ככה זה נקרא, כדי להיאחז בענפים ולעבור מענף לענף יחסית בקלות. זאת אחת מהסיבות שהם הסתגלו לשהייה על עצים. זה גם אפשר להם להיות יותר רחוקים מטורפים אפשריים. עוד דבר שמאפיין את הפרימטים הוא חוש הראייה המצוין שלהם. בניגוד ליונקים אחרים שמסתמכים בעיקר על חוש הריח, כמו למשל כלבים, הראייה של הפרימטים היא ראייה מצוינת והיא גם תלת-ממדית. זה אומר שהתמונה שהעיניים שלנו יוצרות מאפשרת לנו לקבוע ביעילות מה המרחקים של עצמים שנמצאים מולנו אחד מהשני. תעשו עוד ניסוי. תנסו לעצום עין אחת ואז להתקדם במרחב, ללכת מחדר לחדר או להרים עצמים שנמצאים במרחקים שונים מכם. תיזהרו לא ליפול, אתם תגלו שזה לא כל כך קל. ראיית העומק מאוד חשובה לנו, ולפרימטים הקדומים היא אפשרה תנועה יותר יעילה בין הענפים.
אז באמת, כמו שאתה רואה, הפרימטים הם יצורים שיש להם תכונות שבהחלט יש גם לבני אדם, שגם הם פרימטים. כמו שאתה בטח יודע, אני מאוד מאוד אוהב לחלק יצורים לקבוצות והגדרות. הפרימטים הראשונים שדיברת עליהם קודם התחלקו לשתי קבוצות. ליצורים מקבוצה אחת יש אף רע טוב. זה קצת מזכיר כלב.
כלב, לא למדת כלום מפרק 51?
אבל הכלב התפתח על ענף אחר לגמרי. הפרימטים עם האף הרטוב הם בעיקר למורים, שזה כמו החיה מהסרט מדגסקר ששרה I like to move it, move it, אני מאוד אוהב את הסרט הזה. הקבוצה השנייה נקראת קופים. גם קוראים להם בעלי אף יבש, כי האף שלהם לא רטוב. גם הקבוצה הזאת מחולקת לשניים. קבוצה אחת המשיכה לחיות באפריקה, והקבוצה השנייה הגיעה לאמריקה ולאוסטרליה.
איך הם הגיעו לשם? יש אוקיינוס שלם שמפריד בין היבשות האלה.
נכון, זה סיפור די מעניין. אפילו כתבתי על זה שיר. רוצה לשמוע?
1, 2, 3, 4. פעם יעקב קטן שיצא לשחק לו בחוץ, הוא חי באפריקה ולא היה לחוץ. הוא הגיע לנחל קטן וראה שם עצים נסחפים. הוא קפץ כי היה לו משמם והגיע לצד השני, והצד השני כבר היה יבשת אחרת בכלל, והוא לא ירדה את זה בכלל. ואז הם המשיכו להתרחק היבשות אחת מהשנייה, והקוף הקטן מצא את עצמו במקום חדש ומעניין, והיה שמח ממש בלי להבין שהוא בעצם גילה את אמריקה הרבה לפני קולומבוס.
וואו, אולי כדאי שתצמד למחקר, קרלולוס. גם הגיטרה שלך לא מכוונת, וגם הקול שלך.
לא ניגנתי על גיטרה, זה הכל אני עשיתי בקול שלי.
בכל מקרה, שמענו על זה בפרק שעסק בדינוזאורים. בתקופות קדומות, היבשות על כדור הארץ היו מסודרות אחרת, ואמריקה, אפריקה ואוסטרליה היו יבשת אחת שנקראה גונדואנה. מכיוון שהיבשות כל הזמן זזות, חלקים מגונדואנה התנתקו אחד מהשני, ונוצרו היבשות שאנחנו מכירים היום. אמריקה ואוסטרליה המשיכו להיסחף ולהתרחק מאפריקה, אז בהחלט יכול להיות שקופים שהתפרסו על פני שטח גדול, פתאום מצאו את עצמם ממש ככה על יבשת אחרת.
נכון, הקבוצה שהגיעה לאמריקה וגם לאוסטרליה נקראת קופי העולם החדש. כל הקופים האלה הם קטנים ועם זנב.
זנב.
הקבוצה שנשארה באפריקה עברה כמה שינויים מאוד מאוד גדולים עד לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום. רוב הקופים שנשארו באפריקה איבדו לגמרי את הזנף שלהם. הם נהיו קצת יותר גדולים, והפרצוף שלהם נהיה יותר רחב. אבל הבחור הזה שרואים פה, אמרתי לך קודם, הוא לא שייך. בחורצ'יק, מה קוראים אותך?
שמי הוא דריופיטקוס.
אתה קוף?
כן.
אתה לא מכאן, נכון?
לא, אני הגעתי מאירופה. אני מהגר. ממזג האוויר באירופה נהיה מאוד לא נוח, אז באתי לכאן. הרבה קופים כמוני הגיעו משם.
אבל דריו, אפשר לקרוא לך דריו? אני רואה שאתה לא ממש מזנק על ענפים כמו הקופים הקטנים.
נכון, אני קצת גדול, והמבנה שלי שונה משלהם. אני בעיקר נתלל ענפים נמוכים עם הידיים הקדמיות, וברגליים האחוריות אני נשען על הקרקע. אני אפילו יכול לזוז קצת על הקרקע כשאני נעזר בענפים למעלה כדי לנווט, כי אין לי זנב.
מבריק, זה מסתדר לי גם עם המחקרים שלי. התחיל פה תהליך שבו סוגים שונים של פרימטים שהתפתחו באפריקה, התחילו לאט לאט לעבור מהליכה על 4 להליכה על 2. התהליך הזה לקח כמה מיליוני שנים, שבמושגים של אבולוציה זה ממש לא הרבה. תחשוב איזה יתרון גדול זה. כשבעל חיים עובר מהליכה על 4 גפיים להליכה על 2, הגפיים הקדמיות מתפנות לדברים אחרים, כמו למשל להחזיק דברים או לחטט באף. בוא רגע ונקפוץ לחללית הזמן שלך, וניסע קצת קדימה בזמן. נשקיף מלמעלה על אפריקה, אבל אתה תדבר, כי אני דיברתי מספיק היום.
אוקיי, עכשיו אנחנו טסים קדימה בזמן ומסתכלים על אפריקה. אנחנו בערך 15 מיליוני שנים לפני ההווה, והקופים ללא הזנב מתפצלים שוב. על ענף אחד נמצאים אבותיהם הקדמונים של האורנגוטנים. האורנגוטנים של היום הם קופים אדומים יפהפיים עם זרועות ארוכות וחזקות שקופצים להם בין הענפים ממש כמו לוליינים. הענף שנשאר מתפצל שוב בערך 10 מיליון שנים לפני ההווה. על ענף אחד מתפתחות הגורילות. קופים עצומים ומלכותיים הולכים על 4 שמשקלם יכול להגיע ל-200 קילוגרמים, והם ממש מלכי הג'ונגל. הענף שנשאר מתפצל שוב בערך 5 מיליון שנים לפני ההווה. על ענף אחד מתפתחים השימפנזים, קופים חכמים מאוד שהם המשפחה הקרובה ביותר שלנו, בני האדם. וזה אומר שהיצורים מהענף שנשאר ממשיכים לעבור שינויים גדולים. לאט לאט המוח גדל ואיתו גם היכולות. הקומה נהיית זקופה יותר והיצורים עוברים להליכה מוחלטת על שתי רגליים. השיער מתחיל להיעלם ונשאר רק במקומות מסוימים. תווי הפנים משתנים, ושניים וחצי מיליון שנים לפני ההווה... מה זה? למה עצרנו?
אנחנו עדיין באפריקה. תסתכל שם.
זה נראה כמו יצור שדומה לנו. הוא בכל זאת עם יותר שיער, אור כהה, אף פחוס. הוא יושב ישיבה נמוכה על שתי הרגליים שלו. מה הוא מחזיק ביד?
אלה כלי עבודה, מאבן. זה יצור שהצליח לקחת אבנים ולשנות אותם כדי לייצר מהן כלים, פטישים, כלי ציד וכלי מלאכה. איזה התפתחות נהדרת של המוח.
הבנתי. הגענו לתקופה שקוראים לה תקופת האבן.
אני בוכה פה מהתרגשות. אתה לא מבין מה אתה רואה?
מה?
זאת הדוגמה הראשונה לסוג הומו, בן אדם.
נכון, יש הומו ספיאנס, זה אנחנו. אז הומו זה הסוג וספיאנס זה המין. הומו זה אדם, ספיאנס זה נבון. הומו ספיאנס הוא האדם הנבון. אני המצאתי את השם הזה, אני, כי אני מבריק, אני קרולוס לינאוס. וזה מתאים להערכה של כל החוקרים שבני האדם הראשונים התפתחו באפריקה.
מדהים. אז עכשיו אנחנו מסתכלים על ההומו ספיאנס הראשון?
לא. הומו ספיאנס התפתח רק בעוד יותר משני מיליון שנים.
אז זה אדם ממין אחר?
בוא, אני רוצה לגלות לך סוד. כן. בעבר היו גם מינים אחרים של בני אדם. הומו ארקטוס, הומו הביליס, הומו ניאנדרטלנזיס, ועוד הרבה מינים. הם כולם היו בני אדם, והיו מאוד דומים למין שלנו, הומו ספיאנס.
אז מה קרה להם?
זאת שאלה מאוד מאוד טובה. כולם נעלמו. המין היחיד שנשאר בסוג אדם הוא האדם הנבון, הומו ספיאנס. מאחרים נשארו רק עצמות, כלים ומאובנים. מה קרה לאחים שלנו, בני האדם האחרים? למה הם נעלמו ככה? ואיך הומו ספיאנס, שהתפתח באפריקה, הצליח להגיע לכל העולם, ואפילו לירח? הצטרפו אלינו...
לא, זה אני אומר. הצטרפו אלינו לפרק הבא של מסע אל גוף האדם, סיפורו של הומו ספיאנס, חלק שני. האדם הנבון משתלט על העולם.
זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, yairpozniak.com. עקבו אחריי באינסטגרם, dr. יאיר פוזניאק, והצטרפו לקבוצת הטלגרם של מסע אל גוף האדם.